ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף עין ח' עמוד ב', ארבע שורות מסוף עין ח' עמוד ב' במשנה. ייתכן שהשיעור של דף עין ט' ימשיך עד דף פ' עמוד ב'. המשנה: נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לעובד כוכבים והרג את ישראל. כוונה, הוא התכוון לעובד כוכבים, ובמציאות הוא הרג יהודי. לנפילים, נפל זה ילד, תינוק שנולד אחרי 8 חודשי הריון ובלי שום התערבות רפואי וכו'. ילדים כאלו אמורים למות, הם לא יחזיקו מעמד. אז וזה נקרא נפל, למרות שהוא כעת נראה חי לכל דבר, אבל באופן הלכתי מחזיקים אותו כמת. אז הוא התכוון להרוג אחד כזה, ובפועל והרג את בן קיימא. פטור. על כל הדוגמאות האלו, ההריגת זה שמחייב מיטה, הוא לא התכוון לזה בכלל, אז אין כאן רצח, נקרא לזה, איך אומרים היום, רצח בכוונה תחילה. נתכוון להקותו על מותניו, ולא היה בא כדי להמיתו על מותניו, והלכה המכה על ליבו, והיה בא כדי להמיתו על ליבו. המקום הזה יותר רגיש בגוף, ומכה שהוא התכוון שיהיה על מקום לא רגיש בגוף, איכשהו החליק והוא זז והוא הגיע, המכה הגיע ישירות על ליבו והבן אדם מת, פטור. שוב פעם רואים שמחוסר כוונה לדבר שאמור לרצור רוח, זה שבתוצאה היה רצח, זה לא מחייב את הפוגע. עוד דוגמה: נתכוון להקותו על ליבו. אולי לפני שנתקדם, הייתי צריך ממש מההתחלה לציין דבריו של רש"י על המשנה למטה, אז יותר טוב מאוחר מאף פעם. רש"י אומר על המשנה למטה: נתכוון להרוג את הבהמה, היה עומד אדם אצל בהמה ונתכוון להרוג בהמה והרג אדם, פטור. משום דחיית רובי, כאן היה, באמת היה התרעה. בוא נגיד, רש"י מסביר את המשנה בצורה כזאת ש יש חידוש במשנה, מצד זה שהיה אפילו הווה אמינא שאולי הוא חייב. איך יכול להיות הווה אמינא שיהיה חייב? ולכן אגב צריך את המשנה ללמד שהוא פטור. לא היה מקום להווה אמינא שיהיה חייב, אלא אם כן היה התראה. כל מיטת בית דין אי אפשר לבצעו על הנידון, אלא אם כן קיבל התראה מתחילה, אולי חוץ מסית ומדיח. אבל רש"י אומר שבאמת היה כזה דבר, היה התראה, וזה מה שאומר פה. אף על פי שקיבל עליו התראה, שאומר להם, יודע אני שהוא בן ברית, זה שעומד אצל הבהמה, אני יודע שהוא יהודי, ועל מנת כן אני עושה, אני בכל זאת אני מתכוון להרוג את הבהמה, ועם הכוונה כזאת שאם ההרגנו אני אתחייב מיתה. הוא אפילו קיבל על עצמו את ההתראה, כי זה חלק מדיני התראה, שהנידון יקבל עליו את התוצאות, ובכל זאת פטור. למה? דשמה לא יהרגנו. הרי הוא התכוון לבהמה, אז זה לא בוודאות שהוא ירוג את הבן ברית. וזה נקרא התראת ספק. זה מה שהיה רשי, אולי לא קראנו את זה בסוף שורה ראשונה ברשי שקראנו, הוא אמר, הוא רשי שם כתב פטור משום דחיית רובי התראת ספק הוא. זה בגדר התראת ספק, כמו שהסברנו. נחזור לגמרא, שורה אחרונה, נתכוון להכותו על ליבו. ממשיכים לדף עין תת. והיה בה כדי להמיד על ליבו. זה מכה בחוזק כזה, שאם זה היה מגיע על ליבו, הבן אדם היה אמור למות. ומה קרה? והלכה לה על מותניו, מקום פחות רגיש. אותו מכה שהיה מכוון לליבו, אבל הלך על מותניו, ולא היה בא כדי להמיד על מותניו. אצל אדם רגיל, המכה בכל זה כזה לא היה אמור להמיתו, ומה קרה פה? הוא מת, ובכל זאת, הבן אדם הזה מת, פטור. וכאן רשי מוסיף, מסדר את העניינים, שורה ראשונה, למעלה, והיה בא כדי להמיד על ליבו, האבן הזאת אם תקה על לב ראויה להרוג, אבל על המותניים אין בה כדי להמיד, פטור. דטלתי בעינם, כדי לחייב צריכים שני דברים: אחד, שיהיה מתכוון למכת מיטה, שתיים, ושיקנו מכת מיטה. אם לא נתכוון למכת מיטה, התראת ספק הוא, היא דאיתרו בו, אל תזרוק, דשמה תלך על ליבו. השמה הזה אומר לנו שזה לא בגדר התראה שמחייבת את הנידון. נמשיך במשנה, שורה שלישית, נתכוון להכות את הגדול, ולא היה בא כדי להמית הגדול, והלכה לה על הקטן, והיה בא כדי להמית את הקטן, ומת, פטור. נתכוון להרוג את הקטן, והיה בא כדי להמית את הקטן, והלכה לה על הגדול, ולא היה בא כדי להמית את הגדול, ומת, פטור. שוב פעם, כמו שרשי ציין, זו בפועל לא היה מכת מיטה. זה שזה גדול מת, זה משהו יוצא דופן כזה, לא היה צפוי מבחינת המציאות, ובכל זאת הוא מת. אבל חסר פה מה שנקרא מכת מיטה, ולכן פטור. אבל וכאן תפנית, נתכוון להכות על מותניו, היה בא כדי להמיד על מותניו, זה נקרא מכת מיטה, והלכה לה על ליבו ומת, שינוי מיקום, אבל בכל זאת פגע באותו בן אדם ומת, חייב. כי יש פה מתכוון למכת מיטה, והיה מכת מיטה. זה שזה הגיע, זה נחת המקום אחר בגוף, לא משנה. נתכוון להכות את הגדול, והיה בא כדי להמית את הגדול, והלכה לה על הקטן ומת, חייב. רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור. לכאורה, אדם קורא את המשנה, יש אולי נטייה לחשוב שרבי שמעון הוא פשוט המשך מהנקודה האחרונה במשנה. אבל לשוני, אם רבי שמעון היה באמת המשך נקודה האחרונה במשנה, היה מקום לסגנן את המשנה באופן אחר. אז פותחת הגמרא בשאלה, רבי שמעון אהי, על מה קי פה רבי שמעון? אי למה הסיפה, אם הוא היה רק המשך הסיפה, מה כתוב, מה מקרה הדוגמה האחרונה במשנה? אדם שהתכוון להכות את הגדול והפעיל מכת מיטה כלשונו של רשי, והיה כוונה במכה הזאת להמית, וזה באמת המית, אבל מישהו אחר הקטן במקרה הזה, אתה לגמרי חייב. אז אם רבי שמעון הוא באמת המשך הדוגמה הזאת, רבי שמעון פותר מבעלי. לא כל המשפט שמופיע במשנה היה פשוט התנא קמא אמר חייב, ורבי שמעון פותר. זה הלשון המקובל אם מדובר ברצף דברים. אלא התשובה היא שרבי שמעון לא, הוא במשנה הוא לא המשך המקרה האחרון, אלא הרישה. ואתם תשמתם לב, יש לנו סימון של תשובה ארוכה. מה שאנחנו נעשה כאן, אז נקרא את המשנה כאילו מתחילתו, ונשים את רבי שמעון איפשהו מתכוון להיות בבחינת המשנה. איך המשנה פותחת? מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לעובד כוכבים והרג את ישראל, לנפילים והרג את בן קיימה. פטור. עכשיו ניתן לדייק מדברי הרש, מהדוגמאות האלו, למה לפי התנא קמא יש פטור? כי הכוונה שלו היה על הריגה שלא היה מחייב אותו, אם זה גם אם היה מילוי כוונתו. לדוגמה, הוא התכוון להרוג את הבהמה, בפועל הוא הרג את האדם. אם הוא התכוון להרוג את הבהמה והרג את הבהמה, זה פשוט שהוא היה פטור. וכן הדוגמאות הבאות. עכשיו, כל הפטור, בגלל שהנושא של כוונתו היה כזה שלא היה מחייב אותו. בוא נדייק מזה. נתכוון להרוג את זה והרג את זה, ששניהם בני חיובה, כאילו שניהם היו יכולים לחייב אותו. ואמרו לבן אדם, תיזהר, אל תפעל, כי אתה אל תכה, אל תירא, כי אפילו אם אתה מתכוון לזה ותהרוג את זה, לא משנה, שניהם יכולים לחייב אותך. רש"י למעלה, נתכוון להרוג את זה, והתרו בו עליו בהתראת, ודאי הוא, זה נקרא לא התראת ספק כמו שהזכרנו מקודם, זה התראה גמורה, והרג את זה, חייב. דעיקה התראה על בן ברית, והרי מתכוון לבן ברית והרגו. זו הדוגמה של הדיוק פה. נתכוון להרוג את זה, זה בן ברית עם מספר אחד, ורק את זה, בן ברית, מספר שניים. ורבי שמעון אומר, וזה המשך המשנה, על זה שייך רבי שמעון, ונקרא בינתיים קצת מהגמרא להמשך. רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון להרוג את זה ורק את זה, פטור. גם במקרה הזה יש פטור. ברש"י, איפה שעצרנו, רש"י ממשיך ומבהי דשוויק רבי שמעון לסיפה מדיה ומהדר עדוק ידרשה דלא תימה. זה שרבי שמעון הופיע בסוף המשנה ובעצם דבריו חוזרים אחורה לדיוק שעשינו עכשיו מהרשה, דלא תימה רבי שמעון פותר אקולו, ואפילו נתכוון על מותניו והלכה לו על ליבו, שזה אמרנו זה לתנא קמא זה ודאי חייב, וגם רבי שמעון יסכים במקרה הזה חייב. אז רבי שמעון המתין להגיד את דבריו אחרי כל מה שנאמר, ואז אמר מה שהוא אמר וכיווינו את זה לדיוק מהרשע, ושם שייך את רבי שמעון. ובכך אנחנו לא ניתן לחשוב שאם היה כותב רבי שמעון פותר, היינו חושבים שהוא פותר גם על המקרה הזה שנתכוון למכה על מתנה והלכה על ליבו. ברצוני להבהיר מה שרש"י כתב פה בסוף, שהיה מקום באמת לכתוב על אז בסוף המשנה רבי שמעון פותר. למה? כי לגבי המקרה האחרון של התנא קמא התכוון להכות את הגדול והיה בא כדי להמית את הגדול והלכה לה על הקטן, לפי רבי שמעון באמת פטור. זה לא היה טעות לצרף את רבי שמעון על המקרה האחרון במשנה ולהגיד רבי שמעון פוטר, אבל אם היו כותבים כך הייתי חושב שרבי שמעון פוטר לא רק על המקרה האחרון, אבל גם המקרה שקדם לו, התכוון להכות על מותניו והלכה על ליבו, שבמקרה הזה רבי שמעון לא היה פוטר. אז לכן רבי שמעון מופיע במשנה בצורה כזאת שהוא חוזר לדיוק מדברי הרישה. אבל רק נחזור על נקודה אחת, נכון הוא חוזר וחולק על התנא קמא מבחינת הדיוק על הרישה, אבל זה לא אומר שהוא מסכים לדברי התנא קמא בסוף בעניין התכוון להכות את הגדול והלכה על הקטן והרג אותו, כי גם בזה רבי שמעון באמת היה פוטר. אנחנו חוזרים לגמרא. פשיטה קאי ראובן ושמעון, שני אנשים, ואמר זה שמכה או פוגע, הוא אומר ענה לראובן כמכוונה, לשמעון לא כמכוונה, ובסוף הוא הרג את שמעון. היינו פלוגתאיו, זה גוף המחלוקת בין רבי שמעון וחכמים. אז זה מה שנקרא פשיטה. שאלה, אמר הפוגע, הוא אומר לנו לחד מיניו, שוב פעם עומדים בפנינו ראובן ושמעון, והוא אומר אני מתכוון להרוג אחד מהם, והשאלה לפי רבי שמעון, כי לפי החכמים מתכוון להרוג את זה ורק את זה, זה ברור שזה חייב. מה לגבי רבי שמעון, אם הוא מדבר בצורה כזה לחד מיניו? תראו, במקרה שהיו שהוא אמר לראובן אני מתכוון ולא לשמעון, ובפועל הרג את שמעון, לא היה שום קשר כוונתי לגבי שמעון. פה הוא לא שולל הריגה אחד מהם, כי הוא אומר לחד מיניו, מי, מה הדין? עכשיו רשי מחדד את השאלה. רשי למעלה מפה בשורות הקצרות אומר מי לרבי שמעון מקרי לי מתכוון לו הוא מתחייב. האם גם זה נחשב מתכוון לו? הרי רבי שמעון אמר התכוון לזה והרג את זה פטור, משמע שרק אם אתה מתכוון לו לנרצח ורצחת אותו זה חייב. מה במקרה הזה? האם זה נקרא גם כן מתכוון לו? או דלמה, כיוון דאי עזלה האידך ושבקה לילה היי הווי נמי ניחה לי לאו מתכוון הוא. אז מרשי רואים את הספק שעומד מאחורי השאלה. שוב פעם, מצד אחד, מאחר שהוא לא שלל אחד מהם, אולי זה מספיק להגיד זה נקרא מתכוון לו. מצד שני, אם זה הרג, אם הוא זרק את זה ולא הרג את הראשון אלא השני, בצורה כזאת שאנחנו לא משנה לו, זה חסר במכוון. אין כאן כיוון או כוונה ברורה לאחד, ומאחר שאין כוונה ברורה לאחד, ובכך זה בא לידי ביטוי, לא משנה לי רק את זה, איך רשי אומר את זה, הווה נמי ניחה לי, זה לא נקרא מכוון. אז זו שאלה אחת. יש עוד שאלה, אי נמי כסבור ראובן ונמצא שמעון מי, הוא התכוון לנגיד שני אנשים היו עומדים בפניו, אחד מימינו ואחד משמאלו, והוא התכוון לזה שעומד מימינו, והוא חשב שזה ראובן, הוא התכוון להרוג את ראובן, והוא באמת הרג את הבן אדם שעמד מימינו, אבל מה? ונמצא שמעון, התברר שזה מישהו אחר, מי? מה הדין? שוב פעם, זה יותר חמור מהמקרה של התכוון לזה והרג את זה, שזה רבי שמעון באמת פותר. שם הכוונה היה לאחד ובפועל נרצח השני. פה הכוונה לאותו מבחינת אדם, מבחינת גוף אדם, מי שנרצח אליו הוא התכוון, רק היה חסר פה בזהות של אותו אדם. אז מה הדין לפי רבי שמעון? תא שמע, תתניא, רבי שמעון אומר, עד שיאמר אין חיוב מיתה על רצח לפי רבי שמעון, עד שיגיד לפלוני אני מתכוון, וכך היה, והוא הרג את אותו פלוני שהוא אמר אליו אני מתכוון. רשי אומר, עד שיאמר לפלוני אני מתכוון, ואותו פלוני הרג. וכי אמר לאחד מנהו, השאלה הראשונה שהופיע בגמרא, לא ייחד אותו. וכן גם המקרה השאלה השנייה, כסב ובן ונמצא שמעון, לא זהו פלוני שנתכוון לא. לכן בשני המקרים רבי שמעון היה פותר. מה הייתה עמד רבי שמעון? מה הבסיס של רבי שמעון? שלמרות ששני אנשים שעמדו בפניו היו בני חיובה, אבל הוא לא הרג את זה שהוא התכוון אליו, למה רבי שמעון פותר? אמר קרא, הפסוק אומר בדברים פרק י' פסוק י' א', אולי נקרא את הפסוק במלואו, הגמרא רק מביאה ציטוט חלקי, הוספנו את זה בשולי הגמרא מן הצד. כתוב שם, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקעו נפש ומת ונס אל אחת מערים העיל. עכשיו מהפסוק הזה אנחנו לוקחים משפט, מה הטעם של רבי שמעון? אמר קרא, וערב לו וקם עליו עד שיתכוון לו והרגו. אנחנו ממשיכים בגמרא עם הנושא הזה, מחלוקת תנאים. כתבנו אגב בצד בתור תת נושא, כתבנו בשוליים מחלוקת תנאים, מה דורשים מבערב לו וקם עליו. לפי רבי שמעון ראינו, עד שיתכוון לו, לאותו נרצח. לפי החכמים הסיפור אחר, מה הם לומדים מהפסוק? הם לומדים שיש מקרה, יש בזה חידוש, שהוא באמת יהיה פטור. למרות שהחכמים אומרים התכוון לזה ורק את זה חייב, במקרה כזה תשעה ישראלים ואחד קוטי, אחד עובד עבוד הזרה, והבן אדם ירה לתוך הקבוצה אנשים והרג אחד מהם, פטור. משום יש כאן כלל מפורסם שנלמד מכאן, כל קבוע אנשים שעומדים במקום שלהם, הם רגילים להיות שם, נמצאים שם כל קבוע. וכאן אקוטי, העובד עבוד הזרה שהיה נוכח, זה היה מקומו, נגיד חצרו או ביתו, הוא נמצא שם, מקום הקבוע לו. יש לו דין, למרות שהוא רק 10% מהאנשים שם, כי היו 9-20 אחרים, כמחצה או מחצה דמי, הוא נהפך להיות במשקל של 50%. 50%, רק זה 50% שיכולים לחייב את הפוגע, ו-50% שלא היה מחויב עליהם. גם החכמים מסכימים שהוא יהיה פטור. בוא לא נשכח, המקרה שהחכמים מחייבים ורבי שמעון פוטר, זה התכוון להרוג את זה והרג את זה בזמן ששניהם בני חיובה. פה החידוש יהיה, למרות שהרוב המכריע הם בני חיובה, זה לא מספיק לחייב אותו גם לפי החכמים, מאחר שיש אחד ביניהם שעליו לא היה מתחייב, ומאחר שהם נמצאים במקום שלהם, נקרא קבוע, מקום קביעותם, זה שהוא מינורי מאוד בכל זאת מקבל נפח של 50%. הגמרא, זה מה שיהיה במסקנת הגמרא, ועד שהגמרא תגיע לזה, היא עוברת כמה שלבי ניתוח. ורבנן, מה הם דורשים מהפסוק וערב לו וקם עליו, שהיה מקורו לבינתיים של רבי שמעון, לפתור, התכוון לזה והרג את זה. תשובה, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה, אמרי דבי רבי ינאי. בישיבה של רבי ינאי היו אומרים, פרט לזורק אבן לגו. קבוצה אנשים עומדים, בן אדם לוקח אבן, ואיך אומרים, צריכים לדעת שאבן יכול להרוג. וזה מה שהוא עשה, הוא יזרק אבן לתוך קבוצה של אנשים, והוא יהיה פטור בסופו של דבר, גם לפי הרבנן, למרות שהרבנן בדעה שהתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. אז מה, על מה, איך ידעמי, על מה מדובר? אילי מדעיקה תשעה כותים ואחד ישראל ביניהם, תשעה עובדי עבודת כוכבים ויהודי אחד ביניהם, והוא זרק את האבן והרג את היהודי. אנחנו אומרים שיהיה פטור, אבל לא בגלל שאני לומד את זה מהפסוק הזה. בטייפוקלי אפשר ללמוד את הפטור דרובה קוטים נינו, פשוט יש הלכה שהולכים אחר הרוב, ומבחינת הזורק האבן לתוך הקבוצה, הוא מבחינתנו היה אמור להרוג אחד מהרוב, והרוב שהם עובדי עבודה זרה, זה לא היה מחייב אותו. טוב, אם במקרה הוא הרג היהודי, בכל זאת הוא יהיה פטור. אינמי, פלגה ופלגה, אפילו אם זה חמישה עובדי עבודה זרה וחמישה יהודים, גם לזה אני לא צריך את הפסוק לפתור אותו, פסוק של ורב לו, ספק נפשות להקים. זה דין כללי, בכל דיני נפשות, אם יש ספק, ואנחנו מגדירים ספק בזמן שזה 50-50, 50% כך, 50% כך, אני לא צריך את הפסוק הזה של ורב לו. רש"י ממול אומר, ואינה מפלגה ופלגה, למה לקרא למפטרי הקבע דמצי למימה לקוטים כמתכווני מתכווינה? יש מקום להגיד שאותו התכוון לקוטים. התלך למפטרי משום בספק נפשות להכין והצילו העידה. זה הפסוק שממנו לומדים את הכלל שספק נפשות להכין, לא וערב לא וכם לא וכם עליו. עכשיו הגמרא מגיע לשלב שלישי, חוזרים לגמרא, לא צריכה הפסוק ורב לא וכם עליו לרבנן, הוא צריך לזה. דאיקה תשעה ישראל וקוטי אחד ביניהם, דאבילי קוטי קבוע. הקבוצה של עשרה אנשים, תשעה מהם יהודים, ועל פי רוב הוא היה אמור להתחייב, אבל בא הפסוק הזה ומחדש לי חידוש, דהבי ליקוטי קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מאחר שמדובר במקום שלו, הפסוק אומר שהוא מקבל נפח של 50%, למרות שהוא סך הכל 10%, אבל הוא מקבל נפח של 50%, ולכן אנחנו עכשיו מחברים את זה לכלל שספק נפשות להקל, והוא יהיה פטור. שוב פעם, זה לא ספק ספק נפשות על ההתחלה, כי יש רוב שמחייבים אותו, אבל תודות לפסוק וערב לו וקם עליו, מתחדש היסוד של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. יש לזה השלכות לכל מיני תחומים בהלכה, כולל תחום הכשרות. נמשיך בגמרא, בשלמה לרבנן, דאמרי מתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. השיטה שלהם מסתדר לנו, נוח לנו דכתיב, זה אפילו מוכח מהפסוק. פסוק בשמות פרק כ"א פסוק כ"ב וכ"ג. אנחנו בצד כתבנו את הפסוקים במלואם, בואו נלמד אותם, נקרא אותם ביחד. שם כתוב, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרעה. יש כאן ריב בין שני גברים, עומדת על ידם אישה הרעה, ובמכות במכות אחד נחת על האישה הזאת ויצאו ילדיה, היא פילה, ולא יהיה אסון ואף אחד לא מת פה. אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. בקיצור, יש תשלום המון על ההפלה שנגרם. ואם אסון יהיה, ואם תמות האישה ונתת נפש תחת נפש, אז מי שרצח אותה הוא ישלם בחייו. עכשיו, בסיפור הזה היו שני גברים רבים אחד עם השני, הולכים מכות. הגמרא עכשיו תסביר שזה מכות, מכות רצח אפילו. מי נרצח פה בסיפור? האישה שעמדה על ידם. ועקב כך כתוב בפסוק ונתת נפש תחת נפש. האם זה לא המקרה של התכוון לזה והרג את זה, כאן הרג את זאת? שני הגברים האלו, אחד ניסה להרוג את השני, בסופו של דבר האישה נהרגה, ובכל זאת יש אווירה של רצח, והוא אמור להגיע לבית דין להרג על ידם. אז זה מתאים לשיטת הרבנן, שאמרו נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. דכתיב, נחזור לגמרא, דכתיב, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרעה. ויאמר רב אלעזר במצות, זה ריב, מחלוקת, במצות שבמיטה כתוב מדבר. כפי שאמרנו מקודם, שני הגברים האלו הלכו מכות רצח. דכתיב, אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. וכתוב שם שאם האישה נרצחה, זה שעיקה אותה הוא חייב, למרות שלא התכוון לה. אז כל זה מסתדר עם שיטת הרבנן. אלא לרבי שמעון, היי ונתת נפש תחת נפש, מה יביא? לפי שיטת רבי שמעון, במקרה כזה ששני הגברים, אחד ניסה להרוג את השני והיא נרצחה, רבי שמעון אומר, התכוון לזה ורק את זה פטור. מה זה ונתת נפש תחת נפש? מה הוא לומד מזה? תשובה? ממון. חיוב ממון. יש פה אישה שנרצחה ויש פיצויים שצריכים לשלם למשפחתה. וזו הכוונה של נפש תחת נפש. ממון. אוכי דרבי. דתניה, רבי אומר, ונתת נפש תחת נפש. ממון. כוונה דמי האישה, שווי האישה, ליורשיה. אתה אומר ממון או אינו אלא נפש ממש? התשובה, זה לא נפש ממש. ואיך נדע את זה? דרך גזירה שווה. נאמרה נתינה, המילה ונתת, נתינה. נאמר נתינה למטה, ונאמרה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נתינה למעלה. הכוונה בפסוק חף ב'. מה להלן בפסוק חף ב' ממון? שם מדובר על האישה שאיפילה, וכתוב שם ונתן בפלילים, ושם זה ברור שזה עניין של תשלום כספי, כי כתוב בפירוש בפסוק לא יהיה אסון. אז כמו ששם בפסוק חף ב' ממון, אף כאן בפסוק חף ג' שכתוב ונתת נפש תחת נפש, גם זה ממון. אז בינתיים ראינו שיטת חכמים, שיטת רבי שמעון. כעת אנחנו נלמד עוד שיטה, עוד שיטת תנאים, ורבה פה מתחיל נקודה ארוכה שמסתיים עד המשנה. ולפני שנתקדם בתוך הגמרא, נסתכל בצד, יש לנו נושא וכתבנו לסיכום, אמנם לא, אנחנו לא בשלב של סיכום, כי לא למדנו את השיטה השלישית, אבל בכל זאת, בתור הקדמה, יש שלוש דעות בתנאים, בנתכוון לזה, והרג את זה. חכמים, חייב מיטה. רבי, חיוב ממון. תנא דבי חזקיה, שאנחנו עומדים לראות, פטור מזה ומזה. אין מיטה וגם אין תשלום ממון. עכשיו הגמרא, אמר רבה, אי דתנא דבי חזקיה, הוא מתכוון למה שאנחנו עומדים ללמוד, עוד שתי שורות. מפקה מיד רבי ומפקה מיד רבנן. מפקה, הכוונה להוציא החוצה, אבל מה שהמשמעות לנו, שהתנא דבי חזקיה, הברייתא שנלמדה בישיבה של חזקיה, הוא בניגוד לדעתו של רבי, שהיה מחייב ממון, ונתכוון להרוג את זה והרג את זה, והוא בניגוד לשיטת הרבנן. אין בעיה שהוא בניגוד, זה עוד שיטה בתנאים, אבל הוא בניגוד לשיטת הרבנן שמחייב מיטה, במקרה שהתכוון לזה והרג את זה. אז בואו נראה מה הם אמרים, דתנא דבי חזקיה. מכה אדם ומכה בהמה. יש פסוק בויקרא, פרק חד דלת, פסוק חד אלף. הוספנו אותו בשוליים ממול. כתוב שמה, ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. הציטוט בגמרא הוא בערך מה שכתוב בפסוק. אבל כפי שאתם רואים, שלא כתוב במכה אדם מכה בהמה, אלא כתוב, ומכה בהמה ישלמנה. ואחרי זה כתוב, ומכה אדם יומת. אבל יש כאן מין הקש בין מכה בהמה למכה אדם. אני אומר מין הקש, כי אנחנו נראה עוד מעט, הם הפוכים, אבל יש רעיון משותף, ולכן אנחנו קוראים לזה מין הקש. כותב התנא דבי חזקיה, מה מכה בהמה? לא חילקת בה בין שוגג למזיק, בין מתכוון לשאינו מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה. לא משנה אם הקטת את הבהמה בהורדת יד או בהעלת יד, העניינים הזה אילו שירידה עלייה, יש לזה משמעות במסכת מכות, לא כאן המקום להרחיב על זה. אבל אין, לא משנה איך וכוונות, שום דבר בעניין הפסד ממון. עיקת בהמה של מישהו, אין הבדל לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון. כאילו אין שום צד לפטור אותו מממון, אלא הוא חייב ממון בכל מקרה. רש"י קצת למטה מפה, לפוטרו ממון, כלומר, לא חילקת בו שום צד להיפטר מן תשלומים, אלא בכל צדדים, הוא דמחייב, דרבין על כל נזיקין, בבבא קמא, מפצע תחת פצע, מהפסוק שם, לחייב על השוגג כמזיד, ועל האונס כרצון, הוא מכה בהמה נזק, הוא סוג של נזק. הכוונה של רש"י זה לא רק את המזיק חברך האדם, אלא גם מזיק בהמת חברו, גם חייב לשלם בכל מקרה. אז עצב בהמה, מה היסוד פה? היסוד הוא לא חילקת בה, אין חילוקים, תמיד חייב ממון. ניקח את היסוד הזה של אין חילוקים, אף מכה אדם, הכוונה רצח אדם, אף במקרה שאתה רוצח אדם, לא, שאדם נרצח נגיד, לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון. אין אדם, נגיד אם אדם רוצח במזיד, אין תשלום ממון, יש מיטת בית דין. אז כמו שבמזיד יש פטור ממון, כאילו, לא מחייבים אותו ממון, אז לא חילה, אמרנו, לא נחלק בין כל המצבים לחייבו ממון, אף פעם לא חייב ממון, אלא לפוטרו ממון. אז מה רואים מכאן? שלפי תנא דבי חזקיה, אם אדם נרצח בגלל מעשיך, אתה תמיד תהיה פטור ממון. בין היתר ראינו, לא מתכוון, התכוון לזה והרג את זה, אז הוא לא התכוון לזה שנרצח. האם הוא משלם כסף? לא. האם הוא עומד למיטת בית דין? לא. מי שאין מתכוון? מה שאמרנו פה באדם, מה הכוונה שאין מתכוון? אי למה שאין מתכוון כלל? הוא לא התכוון לרצוח בכלל. היינו שוגי, שזה כבר מוזכר במקור, לא צריך כפילות. אלא פשיטה שאין מתכוון לזה, אלא לזה. וקטני לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אז הוא פטור מתשלום. עכשיו, ואי בר קטלהו, הייתי אומר כפי שסוברים החכמים, אם הוא היה בר קטלה, כמו שיטת החכמים, שוב פעם, אם הלא מתכוון הוא כמו שאנחנו מפרשים, התכוון לזה והרג את זה, והוא אמור לעמוד בדין על רצח, כמו שיטת החכמים, מי יצטרך למפטרי ממון? אני לא צריך פה את הפסוק הזה, הגזרת הכתוב הזה, לפטור אותו מממון. ידוע שמי שעומד למיטת בית דין, לא משלם, אין מיטה ותשלום, אלא לאו, שמה מינה, לאו בעל קטלה. מזה שצריך גזירת הכתוב לפטור אותו מתשלום, סימן שלא מדובר בבעל קטלה. הוא לא חייב מיטה. ולכן יש מקום לחשוב, אולי חייב ממון, ולכן יש לנו את גזירת הכתוב הזה, אז שמה מינה לאו בעל קטלה הוא, ולאו בעל ממון הוא, וגם אין ממון. כמו שעצר בהימה, מה היסוד? אין חילוקים, תמיד חייב לשלם. בעניין רצח אדם תמיד אין תשלומים, ולכן אמרנו שהתנא דבי חזקיה הוא לא כמו החכמים, כפי שהוכחנו עכשיו שהוא לא בר קטלה והוא גם לא משלם ממון, וזה לא כמו רבי. משנה, הנושא פה, כתבנו בצד, תערובות רוצחים. רוצח שנתערב באחרים, כולן פטורים. רבי יהודה אומר, קונסין אותן לכיפה. אנחנו צריכים להמתין לבירור הגמרא, מה קרה פה. המשנה ממשיכה, כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נידונים בבקלה. כאן זה שונה מהרישה, יש כאן קבוצה אמנם תערובת אבל כולם חייבים מיתה. אנחנו גם מודעים לכך שיש ארבע דרגות בחומת העונש והמיתות. יש מחלוקת תנאים איך לדרג אותם. יש אצלנו בגמרות המסומנות, אתם רואים מיד מעוין פה ועוד כמה שורות עוד אחד, ואנחנו מבליטים את שתי דוגמאות של תערובות מיטה, שכל הקבוצה חייבת מיטה אבל במיטות שונות. ואמרנו, המשנה כבר עכשיו אומרת את הכלל שאי אפשר כשנגיע להמית אותם בבית דין להטיל עליהם שום עונש מעבר למיטה הכי קלה. מה הכי קלה? שוב פעם, זה מחלוקת תנאים. המשנה ממשיכה, הנסקלים בנשרפים. בדרך כלל כשרואים א' בבית ככה, הנסקלים בנשרפים, הרוב הוא הנשרפים, אז המיעוט נסקלים התערבו ברוב נשרפין. מה שאמרנו עכשיו יהיה נידון בגמרא, אבל שם כאילו לעשות סדר בדברים לבינתיים, ככה יש להבין משפטים כאלו או דוגמאות כאלו. אז יש תרובת מיעוט נשכרים ברוב נשרפין. אבי שמעון אומר נידונים בסקילה, למרות שהרוב היו חייבים שריפה. למה מקבלים סקילה? שהשריפה חמורה, ואי אפשר לקחת בן אדם שלא היה חייב שריפה החמורה ולשרוף אותו, אז לכן נשקלים. ומה שיצא מכאן שכולם יסקלו, גם אלו שהיו חייבים את האמיתה החמורה. והחכמים אומרים נידונים בשריפה. למה? שהסקילה חמורה. בגמרא יהיה התייחסות לשיטת החכמים, לאור הדוגמה פה, היה מקום לחשוב שהם יידונו בשריפה לא בגלל שסקילה חמורה, בגלל שהרוב נשרפים. אבל נמתין לגמרא לידון איך שיטת החכמים מסתדרים עם מה עם הדוגמה איך שהיא מופיעה פה. בכל אופן, נעשה חיים קלים לעת עתה. תרובת נשכלים ונשרפים, לפי רבי שמעון רק סקילה כי שריפה יותר חמורה, לפי חכמים חייבים לתת שריפה כי לשיטתם סקילה חמורה ואי אפשר להטיל על מי שחייב פחות עונש כבד יותר. עכשיו כל אחד פה מנמק למה הוא חושב שזה יותר חמור מזה. אמר להם רבי שמעון, אילו לא הייתה שריפה חמורה לא ניתנה לבת כהן שזינתה. במילים אחרות, מאחר שהתורה מחייבת בת כהן שזינתה, זאת אומרת אישה אשת איש שהיא בת כהן שהיא מזנה, היא מקבלת שריפה, סימן שזה העונש הכי חמור. אולי נגיד באופן פשטני, אולי ילדותי אפילו, לפי שיטה רבי שמעון, אין דבר יותר חמור, יותר צורם, יותר מזלזל מהדבר הזה. בת כהן שזינתה והתורה מחייבת שריפה, זה מלמד שזה העונש הכי חמור. אמרו לא, החכמים הגיבו, אילו לא הייתה סקילה חמורה לא ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים. מה העונש של מגדף או עובד עבוד הזרה? מיותר לציין שהעבודת זרה זה אחד מהמצוות הכי חמורות, פושט ידו בעיקר, ככה נאמר בגמרא במסכת שלנו לפני כן. עבירה כל כך חמורה, ומה עונשו? סקילה. זה מראה, זה מלמד שסקילה זה העונש הכי חמור. הנהרגים בנחנקים, עוד דוגמה של תערובת, אנשים שהיו חייבים סעיף התערבו עם אנשים שחייבים חנק. רבי שמעון אומר, מה ניתן לכל הקבוצה? בסעיף, כי לפי שיטת רבי שמעון סעיף יותר קל מחנק, וחכמים אומרים בחנק, כי שיטת החכמים המיטה הכי קלה מארבע מיטות בדין זה חנק. כעת מנסים לפענח, לבאר פתיחת המשנה. היה אדם שהוא רוצח, התערב באחרים וכולם פטורים. מן אחרים, אי למה אחרים כשרים, אנשים כשרים לא עשו שום עבירה. פשיטה שפטורים. מה היית חושב שיצרים להניש את כל הקבוצה גם הקשרים? ותו, ואם היית מעלה על הדעת שאותם אחרים הם קשרים בעלם הרבי יהודה קונסין אותם לכיפה, לא הסברנו כשלמדנו את המשנה מה זה קונסין אותם לכיפה, אבל רש"י אומר על המשנה קונסין אותם לכיפה. כיפה זה מקום מאוד מאוד צר וצפוף, ושם מאכילים אותן שעורים עד שתפקע קריסן, הקרס, עד שיבקע הבטן שלהם, כדי תן לי לכמה בפרקים. אז זה לא מיטה מיידי, אלא עם הזמן אנשים האלו ימותו. עכשיו, היא מדובר ברוצח שתרב עם קבוצה של אנשים קשרים, ולא מזהים מי הרוצח, ניקח את כולה, מה? לכיפה? אז זה לא יעלה על הדעת. אז אנחנו מחכים לפירוש של מה הם או מי הם אותם אחרים. בצד יש לנו נושא / מבנה, ואנחנו מציינים שזה עד פ' עמוד א', השימוש במשולשים, שלושה פירושים לפרש מהו או מיהו, מי הם אחרים במתניתים. אמר רבי אבור, יש לנו סימן בשרק, זה מבשר מי הם הדוברים שמופיעים בהמשך. אמר רבי אבאו, אמר שמואל, הכה ברוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחים אחרים שנגמר דינן עסקינן. והתנקם אמר פטורים. תנקם רבנן סברי, אין גומרים דינו של אדם אלא בפניו. יש אחד פה שלא קיבל עדיין את הגמר דין, אבל הבעיה שלנו, אנחנו לא מזהים מי הוא זה. נכון, הוא פה, הוא נוכח מולנו, אבל מאחר שלא ברור לנו מי הוא זה, זה כאילו הוא לא בפנינו, זה כאילו חסר פה בפניו. אז אין גומרים דינו של אדם אלא בפניו, ומאחר שהוא לא מוכר לנו כעת מי הוא זה, הוא לא בפניו, אז אי אפשר לגמור את הדין. אז אם כך, כולן שוב פעם החידוש פה שלמרות שהרוב הם רוצחים גמורים, נגמר להם את הדין, אבל כולם יכולים ליהנות מכך שאחד מהם לא נגמר לו הדין. אז אי אפשר להרוג את כולם, כי בין היתר אנחנו נהרוג אחד שהוא כעת זכאי, כי לא נגמר לו את הדין. אז מאחר שאי אפשר להרוג את כולם, אז כולם פטורים. רבי יהודה, מפטרינו לגמרי אינמי, לא, כיוון דרוצחינינו. בוא נשכח, כתוב עליו שהוא לא נגמר הדין, אבל היו כאן שני עדים שהעידו שיתרו בו והוא רצח. אז אנחנו לא טועים אם אנחנו מגדירים אותו כרוצח, רק הוא רוצח בלי גמרתים. אז רבי יהודה אומר שאי אפשר לפתור את כל הקבוצה, כי כל הקבוצה הם רוצחים. טכנית אנחנו לא יכולים לבצע מיטת בית דין בגלל החוסר גמרתים לאחד מהם, אם כך קונסים אותן לכיפה. אנחנו נעשה את זה, הכניסה לכיפה, כולם ימותו, לא צריכים ככה להתאבל יותר מדי על מותם, כולל זה שלא נגמר הדין. כפי שהסברנו, היו כבר שני עדים שהתרו בו ויכולו בכל זאת רצח מישהו, וזה סיבה מספקת לרב יהודה להכניס את כולם לכיפה, לאותו מקום צר שאחרי אכילת הסועם ייבקע קריסן. ריש לקיש אמר, דקולי אלמה לא פליגי דפטירי. מאחר שאחד מהם לא נגמר הדין, ריש לקיש בדעה שכמו שהוא פטור, כולם פטורים, ואין בזה מחלוקת, כולל רבי יהודה, שפטורים, אין כיפה. אז על מה מדובר במשנה? משהו אחר לגמרי. אבל הכה בשור שלא נגמר דינו, שנתערב בשברים אחרים שנגמר דינן. כל מפליגים, אנחנו מדברים על שור שהרג אדם, קבוצה של שברים שהרגו בני אדם, אחד מן השברים לא נגמר דינו, כל שאר השבדים נגמר דינן. ובזה יש את המחלוקת במשנה. רבנן סברי, כמיטת הבעלים כך מיטת השור, זה על פי פסוק. כמו שאנחנו מתייחסים לבעלים, זאת אומרת, אם היה שאלה של אנשים שרצחו ואחד לא נגמר דינן, שאר כן נגמר דינן, מה אומרים? אז אמרנו, ריש לקיש אמר שעל זה החכמים היו פותרים, אפילו כולי עם היו פותרים. אז כמו שהיינו מתייחסים לבעלים, לאנשים שרצחו, כך מיטת השור, אותו התייחסות לבהמות. ואין גומרים דינו של שור אלא בפניו, כמו שהיינו מתנהגים עם אדם. הלכך כולם פטורים, מאחר שיש שור אחד שהוא שלא נגמר דינו, ואי אפשר להרוג שור שלא נגמר דינו, אז גם כל שאר השורים נהנים מהמצב הזה, ולכן כולם פטורים. אבידה סבר קונסין אותן לכיפה. אבידה לא סובר שיש להפעיל את הלימוד כמיטת הבעלים כך מיטת השור עד כדי כך. לכן, מאחר שסך הכל רק לא נגמר דינו, אבל היו עדים שיכולים להעיד שהשור הזה הרג אדם, וכל שאר השבועים בבית נגמר דינן, אז כולם לכיפה. אמר רבה, רבה מעלה קושיה. אנחנו ממשיכים לדף עין עמוד א', השאלה בסגנון תמיהה. הוא אומר, אי אחי היינו דקטני עלה. אמר רבי יוסי, אפילו אבא חלפת ביניהם. עכשיו, זה גמרא סתומה לדעתי, צריכים, מוכרחים ללמוד את רש"י כדי להבינו. רש"י שורה ראשונה, אי אחי הדתני עלה בין לריש לקיש, בין לשמואל כמוטיב. ראינו את הפירושים של שמואל הובא על ידי רבי אבור, שדיבר על רוצח שלא נגמר דינו, שנתערב ברוצחים אחרים. ריש לקיש אמר, זה לא יהיה נושא של המחלוקת, כולם יסכימו שזה סיבה לפתור את כולם, המחלוקת בעניין שור. השאלה של רבא מופנית לשתי הגישות האלו. היא אחי דעני אחרים דמתניתים דרוצחים כאמר, ואי רוצח שנתערב בעוקר ולבסוף נתערב כאמר. הוא רוצח, אמנם לא נגמר דינו, אבל הוא היה מוכר ואחר כך התערב בין שאר הרוצחים. אז מדובר בקבוצה שכולם רוצחים. הדתני עלה בברייתא אחי, רוצח שנתערב באחרים, כולן פטורים. אמר רבי יוסי, אפילו אבא חלפת ביניהן, כולן פטורים. מהי אפילו דקאמר רבי יוסי, אבא חלפת הצדיק, מה הכוונה אפילו הצדיק ביניהם? כלומר, אם בשאר רוצחים כולם פטורים, זאת אומרת, אם כל הקבוצה הם רוצחים, כמו הפירושים ששמואל וריש לקיש הביאו, אם כל הקבוצה הם הם בעצם רוצחים, ובכל זאת אנחנו אומרים שכולם פטורים, בוודאי אם השאר היו צדיקים, יהיו כולם פטורים. אז מה, מה הפירוש המילה אפילו? זה לא במקום. זה פשוט יותר. אם בקבוצה שכולם בעצם רוצחים, אנחנו אומרים כולם פטורים, אז בוודאי אם תרובת עם צדיקים, שכולם יהיו פטורים. אבל יש ברייתא שאומרת אפילו אבא חלפתא. אז צריכים להגיע לפירוש אחר. אלא אמר רבא, אחי כאמר. ברשי, אלא אמר רבא, רשי ממול אומר, בשלו הוכר לבית דין כאמר. בניגוד לפירושים הראשונים, אגב אצלנו בגמרות המסומנות רואים מין קפקוף כאן בשלו הוכר, וגם יש חץ בצד, אפשר לחבר את החץ הזה עם החץ למעלה יותר, ובאותו שורה למעלה כתוב בהוכר ולבסוף נתערב. לפי רבה הסיפור האחר לגמרי, מדובר במצב שבית דין לא הכירו מעולם. אז מה הסיפור? בואו נחזור לגמרה. אחי כמה, שניים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם והרג, שניהם פטורים. זה מה שהיה ברישה. בוא נתקן, במקרה כזה זה שייך, כן, כמו שאמרנו ברישה של המשנה, וגם רב יהודה יודע לזה, אין פה הכנסה לכיפה. ואמר רב יהודה, אמר ביוסי, אפילו אבא חלפת ביניהן, היו השניים האלו, יצא חץ מביניהם, אנחנו לא יודעים, מעולם לא ידענו, לא יודעים מי ירה את החץ והרג, שניהם פטורים. ורב יוסי מוסיף, גם אם אחד מהם קרוב לוודאי לא ירה את החץ כי הוא צדיק, בכל זאת שניהם פטורים. עכשיו, ושור שנגמר דינו, כאן נקרא לזה, רשי קורא לזה החיסוי מחסרה במשנה, וזה מה שרבה בא להשלים, שמי הפתיחה של המשנה עד נקודת המחלוקת שבמשנה היה חסר הדבר הזה. ושור שנגמר דינו, שנתערב בשברים אחרים מעליה, כאילו שברים אחרים כשרים לא עשו שום דבר, בכל זאת סוקלין אותן, זה מוגדר כתערובת של איסורי הנאה. שור שנגמר דינו הוא נקרא שור הנשכל, הוא דבר שאסור בהנאה. הוא התערב עם שברים אחרים טובים כשרים עליה, זה תערובת של איסור הנאה. איך מטפלים בתערובת של איסור הנאה? תנקם אומר סוקלין אותן. רב יהודה אומר קולסין אותן לכיפה. אז רב יהודה שאומר קולסין אותן לכיפה מתייחס לשיטת חכמים שלא לא הופיעו באופן מפורש במשנה, כי חיסורי מחסרה המשנה שלנו הופיע בלשון מאוד מקוצר, אז חסר היה האינפורמציה הזאת, ובזה רבה נותן לנו פירוש למשנה. וכאן המשך הגמרא, ועתניה זה סיוע לרבה, פרה שהמיתה ואחר כך ילדה, אמא שלו נגמר דינה ילדה, ולדה מותר. אם מי שנגמר דינה ילדה ולדה אסור. אפשר לומר שבמקרה כזה קודם היה גמר דין ואחר כך ילדה, אז הגמר דין חלה גם על הולד, לכן ולדה אסור. יהיה המשך בגמרא, התייחסות לפרטים של הברייתא הזאת. נמתין להסבר יותר מפורט. נמשיך. אם מי שנגמר דינה ילדה, לא, קראנו את זה, ולדה אסור, נתערב באחרים ואחרים באחרים. עכשיו יש כאן תערובת של איסור הנאה, קונסין אותן לכיפה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מבין אותן לביתים וסוקלים אותן. תשימו לב לסימונים שלנו, כבקבנו המקרה של נגמר דינה ואז ולד נולד, יש כאן איסור הנאה, יש תערובת, כך כבקבנו, ובמקרה הזה של תערובת איסור הנאה עם בהמות, שתי דעות. יש דעתו של קונסין אותן לכיפה, זה מתאים לרב יהודה שראינו במשנה לפי הסברו של רבה, ויש שיטה רבי אלעזר ברבי שמעון שהוגים את כולם, וזה תואם לשיטת התנא קמא איך שרבה הציג את הדברים. עכשיו נפנה לרשי שהתחלנו השורה השנייה בקצרות, אלא מרבה בשלו הוכר לבית דין כמר, כגון שניים עומדים ויוצא חץ מביניהם ואין יודעים איזה מעין זוקו, זוקו זה ירא אותו, שניהם פתורים. אמר רבי יוסי, אפילו אבא חלפת ביניהם, שהכל יודעים שהוא חסיד ולא זוקו, לא מחייבינן לאידך משום אי חזקה. סליחה, עוד פעם נקרא את זה, לא מחייבין לאידך משום אי חזקה. בגלל החזקה שכולם יודעים שהוא צדיק או חסיד, אנחנו לא נחייב את השני. ובאה במקרה הזה אפילו רבי יהודה מודה שכולם פטורים. ורבי יהודה דגמר קונסין אותן לכיפה, לא על הקי, הוא לא קי על המקרה הזה, אלא אחי קמה אותן הקמה וחיסוי מחסרה מתניתין ואחי קטני. המשנה שראינו החכמים הם כולם פטורים, דובר במקרה הזה של שניים שעמדו ויצא חץ מביניהן, אז זה אין מחלוקת. מה, על מה יש מחלוקת? על המקרה של השור שהכנסנו אותו לתוך המשנה. אז זה מה שרשי עושה עכשיו, וחסוי מחס ומתניתים ואחי קטני, ושור שנגמר דינו וכו', שנתערב בשבילים טובים, סוקלים אותו, את כל הקפוצה, ועל כוכך כולו עשי בנה, ואין הפסד לבעלים בסקילה. אפילו אם לא סוקלים, הבעלים לא יכולים ליהנות מהם, כי זה הדין של תערובת עם איסור הנאה כזאת. אנחנו לא נכנסים כאן לפרטי פרטים, תערובת וביטול ברוב וכל הדברים האלו. שורה תחתונה, זו תערובת שהבעלים לא יכולים בכל מקרה ליהנות, בגלל שביניהם יש אחד שהרג אדם, וזה שסוקלים אותם זה לא מפסיד את הבעלים. אילכך, סוקלים אותם כדי שתתקיים מצוות סקילה במחויב בה, לפחות השור שבאמת הרג אדם אנחנו סוקלים, הוא יסקל ביניהם, ובזה מקיימים את מצוות הסקילה שכתוב בתורה, וגם השור את השור יסקל. עכשיו במקרה הזה ראינו רבי יהודה אומר קונסין אותן לכיפה, למה לא לפעול כפי התנא קמא? רשי אומר שאין צורך לסוקלן שלא להטריח ביתים, אלא קונסין אותן בחדר והם מתים ברעב. זה שיקול חיצוני נקרא לזה, שלא להטריח ביתים. אז נכון, אנחנו כנראה מבטרים על מצוות סקילה שרשי הזכיר מקודם, אבל ניתן לוותר כדי שלא להטריח בדין. נחזור לגמרא. אמר מור, ציטוט ממה שראינו למעלה, אם עד שלא נגמר דינה ילדה, היה שור שהרג אדם, מביאים את השור לבדין, ובינתיים לפני הגמר דין היא ילדה, ולדה מותרת. הגמרא שואלת, למה שהוולד תהיה מותרת? ויאף אגב דכי נגחה בשעת הנגיחה אבה מאברה. ואמר רבה ולד הנוגחת, כאילו ולד העובר שחלק מפרה בשעת הנגיחה אסור, גם הוולד נחשב חלק מהנגיחה, היא וולדה נגחו. וולד הנרבד, אם יש פרה שהיא מעוברת ובשעת ההיריון הפרה הייתה שותפה עם קיום נכסים עם, עם בן אדם, זה וולד הנרבד אסור, הוולד אסור, היא וולדה נרבו. כמו שהרגל של הפרה אסורה, גם העובר חלק מהפרה בשעת העבירות האלו. אז אנחנו לא מבינים, רק בגלל שהלידה הייתה לפני הגמר דין הוולד מותר. הגמר דין אומר שהפרה הזאת בשעת הריונה הרגה בן אדם, אז למה שהוולד יהיה מותר? הגמרא עונה, אימא צריכים תיקון, תיקון לשון, תיקון לברייתא. יש רק נציין שהמעוין שמופיע פה מוסבר בצד תחת הכותרת מבנה תשובות ליישב הברייתא עם דינו של רבא, שדינו של רבא אמר שוולד שעדיין במצב של עובר ש שהייתה במי אמו בשעת העבירה, היא עבלה שותף לעבירה. אז איך נבין את הבריתה? אז יש פה אמרנו הסבר אחד אימה, ובעמוד ב' שורה שנייה עוד פעם אימה. אימה, אם עד שלא נגמר דינה איברה, זאת אומרת, הוולד לא היה בשעת העבירה, היא ברה, היא נכנסה להיריון וילדה, הכל זה, כל גם תחילת ההיריון וגם הלידה, כל זה לפני הגמר דין, וולדה מותר. הוולד הזה לא נוצר מן האיסור, הרי מדובר פרה, אמנם היא בסופו של דבר אנחנו יודעים שהיא רצחנית, אבל בשעה שההיריון התחיל לא ידענו, היא לא הייתה בגדר פרה אסורה, ולא רק זה, הלידה היה לפני הגמר דין, אז אין גמר דין שחל על העובר, לכן ולדה מותר. אם מי שנגמר דינה איברה וילדה, אם יש לסיפור אחר, יש לנו פרה שרצחה בן אדם והיה גמר דין, זאת אומרת צריכים להוציא אותה לסקילה, ועד שביצעו את הסקילה הפרה הזאת נכנסה להיריון וגם ילדה, ולדה אסור, כי היא הולד נוצר מן האיסור. מי האיסור פה? האימא. אז היא למה היא אסורה? אמרנו כי נגמרה דינה ואחר כך היא ברה. הפסק הזה לומר שהוולד אסור, זה תלוי במחלוקת, לכן הגמרא ממשיכה לומר ניחא למען דאמר, זה נושא שמופיע בעוד מקומות בש"ס, לכן הגמרא יוצא מהנחה שאנחנו מכירים את המחלוקת הבאה. ביצירת הוולד יש שני גורמים, יש האמא ויש האבא, או הזכר והנקבה. אם יש שני גורמים, למרות שאחד מהגורמים הוא אתר, במקרה שלנו הזכר, אם רוצים לשמש מילה אבא בבקשה, אבל הזכר, יש, למרות שהוא גם כן חלק מיצירת הוולד, לא משנה, זה וזה גורם אסור, מאחר שיש גורם אסור, הוולד אסור. אז אפשר להבין את התיקון של רבא בברייתא, שאמר שאם אחרי הגמר דין הפרה שהיא כבר אסורה היא נכנסה להיריון, הבלד אסור למרות שיש גורם של התר, דיינו הזכר. בסדר, אז זה לא משנה, זה וזה גורם אסור, אסור, אז הבלד אסור. נמשיך לעמוד ב', אלא למען דאמר זה וזה גורם מותר, מאי איכא למימר? למה, איך נוכל להבין את הברייתא? אנחנו לא יכולים להשאיר את זה ככה שאם יש נגמר דינה עיברה וילדה ולדה אסור. למה ולדה אסור? הרי יש גורם של אתר גם כן. אלא אמר רבינה, אימה, אם עד, שוב פעם, תיקון לשון הברייתא המקורי, אם עד שלא נגמר דינה עיברה וילדה ולדה מותר. זה אגב כמו הגישה הקודמת, שאם לפני הגמר דין, אז לא מדובר על פרה אסורה בכלל. אם זה לפני הגמר דין, גם היה ההיריון התחיל וגם הלידה, כל זה לפני הגמר דין, בסדר, אז הולד מותר, זה מובן. ואם עד שלא נגמר דינה עיברה, היא נכנסה להיריון לפני הגמר דין, זה שונה מדרכו של רבא מקודם. רבא מקודם אמר אם שנגמר דינה נברא, לא, פה הוא אומר אם עד שלא נגמר דינה עיברה, אז היא נכנסה להיריון לפני הגמר דין, ומשנגמר דינה ילדה, היה קודם גמר דין, הגמר דין על מה? על פרה מעוברת, ואז היא ילדה, ולדה אסור. למה הוולד אסור? מה קרה עם הזה וזה גורם? כי הגמר דין הייתה על הפרה וכל תחולתה, ובר ירך אמו הוא. הוולד הוא כמו הרגל שלהם, הגמר דין חל גם על העובר. רשי, ומשנגמר דינה ילדה, רק אחר הגמר דין הלידה, ולדה אסור. אף אגב, זה לא אבי בשעת נגיחה, למרות שאותו עובר לא היה בשעת הרצח, כיוון דה אבי בשעת גמר דין, נאסר בגמר דין עם אמו, דעובר ירך אמו הוא. במקרה הזה הגמר דין חל על העובר. זה שונה מהמקרה, שונה לגמרי מהמקרה של רבא. המקרה של רבא, הגמר דין היה לפני ההיריון בכלל. אז לכן, לפי רבינה, גם לפי המאן דאמר זה וזה גורם מותר, פה יש את הפן הנוסף, הנתון הנוסף, שהיה גמר דין שחל על העובר. וזה אומר כמו שכל הפרה הרגיל שלה אסורה, גם הולד אסור, ואין פה מקום להכניס את השיקול של איזושהי גורם של אתר, כי בכל זאת אפילו אם תגיד גורם של אתר, היה גמר דין על הולד שכבר נוצר לפני הגמר דין. לכן מובן הפסק של הברייתא שהולד אסור. עד כאן שיעורנו להיום.